למד א', פרק כ' ב', פסוק למד א'. פרק כ' ב', המספר של הפרק נהוג להיות כתוב בראש העמוד, פה. אין שום ספק שאתה לא נמצא בפרק כ' ב'. אתה רואה למעלה בשורה העליונה? כן, עכשיו זה פסוק למד, מצאת? בסדר. לא, אתה ודאי לא בפרק כ' ב'. המספר של הפרק כתוב בשורה... תסתכל בבקשה. אתה רואה שמה יש שורה עליונה? שמה המספר של הפרק? בסדר. עכשיו, איך אני ידעתי שבלא ספק אתה לא שם? כי ראיתי שאתה בתחילת הספר. ותומר האתון. עשה, פסוק למד א', ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. שאלה, מדוע תקוע מלאך באמצע הדרך, דווקא שם? הרי הוא בדרך לקלל, באזור שבו שוכנים ישראל. איפה נמצאים ישראל? הם יושבים בשיטים, באזור שמה של השיטים. בדרך לשם הוא צריך לבוא מן הצפון, מאזור נהר פרת, להגיע עד הגלעד. נכון? בגלעד זה מקום הגבול בין חוץ לארץ לארץ ישראל. זוכרים מישהו שעצר פעם בגלעד? יעקב אבינו, נכון? שם הוא קבע את הגבול בין ארם לבין ישראל, ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. אם כן, מלאכים יש בגלעד. לכן אין פלא שכשהוא מגיע אל גבול ארץ ישראל המזרחית, הוא פוגש שם את המלאך. למה יש למלאך הזה חרב שלופה? איפה מצאנו מלאך עם חרב שלופה? אתה אומר ביהושע. יהושע נכתב אחרי התורה. אז זה לא עוזר לי. בלעם, מי אמר בלעם? אתה. מה הפרשה שאנחנו לומדים כעת? הפרשה של בלעם. אז זה לא חוכמה לומר שחרב שלופה מצאנו בידי מלאך בפרשה שבה אנחנו עסוקים. נכון? אז
אשת משה
היה מלאך עם חרב שלופה? היה שם מלאך בעייתי, אבל עם חרב שלופה?
בגן עדן.
בגן עדן, פשוט מאוד. ויש מקדם לגן עדן את הקירובים, ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים, כתוב שם. אם כן, בפתח של גן עדן גם יש לנו מלאך עם חרב שלופה. מה זה בא לומר? שיש הקבלה בין גן עדן שבראשית, ספר בראשית, לבין הגיאוגרפיה הארצית. והגיאוגרפיה הארצית יש מקבילה לגן עדן של מעלה, והוא ארץ ישראל. בסדר? זאת המקבילה. כמו שבכניסה לגן עדן יש לך מלאך עם חרב שלופה, פתאום אתה פוגש מלאך עם חרב שלופה בכניסה לארץ ישראל. מסקנה, ארץ ישראל היא המקבילה הארצית של גן עדן. מה כל כך מסובך? זה לא רק בגלל זה, יש עוד כמה ראיות. בסדר? בסדר? שכל האזור הזה היה פעם כגן השם, כארץ מצרים, בואכה צוער, נכון? כן.
גן עדן,
אתה שואל אם זה היה בעולם הזה. בוא נשאל את החזן הצבאי הראשי. מה אומר החזן הצבאי? בגן עדן תהיה מנוחתו. על מי, לאיפה הוא מתכוון? הוא לא מתכוון בעולם הזה. כן, מה אתה רוצה? תראה, שנייה, זה לא יכול להיות מה שאתה אומר, מסיבה פשוטה. הרי בגן עדן לא היה להם גוף. אז איך אדם יכול להיות בלי גוף ובעולם הזה? כן, בבקשה.
האם יש למלאכים
מקום קבוע? ודאי שלא, המלאך אין לו מקום. אבל יש מקום שבו יש מלאכים. כלומר, יש מקום למלאך, אין מלאך למקום. כלומר, יש מקום שבו ראוי אתה להיפגש עם המלאך. אוקיי? עוד הערה. כשאברהם אבינו שולח את עבדו להביא אישה לבנו יצחק, אז העבד אומר, שמע, זה לא כך קל, לא יודע, אולי לא תובע אישה, מה יהיה, מה אם... השב השיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אברהם אל עבדו, ישמר לך, פן תשבת, פן תשבת בני שמה, השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי, ומארץ ממולדתי, ואשר נשבע לי למור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת האישה לבני יצחק. לבנים שם. מה זה, הוא ישלח מלאכו? איפה המלאך מחכה לך? בגבול. במעבר. כלומר, אתה תצא מארץ ישראל, בדרך תיקח איתך מלאך. בסדר? יש מלאכים שם ניצבים, רק מחכים להוראות. עכשיו, בואו נבין, מה זה המלאך? נכון. ודאי. אתה שואל למה משה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא שולח מלאך, משה התנגד. אתה יודע למה? כי משה רצה שהוא יהיה המלאך. משה רצה הוא בעצמו להיות המלאך. אז זה כאילו הדחה. מה זה שולח מלאך? ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. הוא משחק אותה פגוע, משה.
משה אומר, אבל אם אין פניך, אבל אם אין...
רגע, אתה רוצה עכשיו לנתח את כל הפרשה שם?
לא, לא.
אני מסרב.
אני שואל.
לא, אבל אני מסרב להתייחס. כי זה התייחסות לפרשה אחרת. עכשיו, זה שאני מביא פרשיות אחרות, זה רק במידה וזה עוזר לנו לעניין הזה. עכשיו, מלאך. מה הוא מלאך?
רצון השם.
רצון השם. אז מה ההבדל בין מלאך לבין השם? במה זה בדרגה יותר נמוכה? אתה צריך להסביר לי. השם יכול לפנות לכל אחד. אז מה ההבדל בין מלאך, שאתה אומר בעצמך שזה רצון השם, לבין רצון השם? ישר.
זה מצוי.
המלאך עושה שלי.
המלאך הוא חלקי.
המלאך חלקי. זה הכוונה. למשל, אם אני רוצה לבנות בית, הרצון הזה הוא רצון כללי מאוד. אני רוצה לבנות בית. הרצון הזה מתפרט לרצונות משנה. אני רוצה להזמין חומרי בנייה. אני רוצה לעשות ביטוח. אני רוצה לעשות תחכים בעירייה כדי לקבל את האישור. אני רוצה לקחת הלוואה מן הבנק. כל הדברים האלה הם רצונות פרטיים, המתפרטים מן הרצון הכללי. עכשיו בואו נלך לרצון הפרטי. אני רוצה לקחת הלוואה מן הבנק. זה מתפרט ל- אני רוצה להרים טלפון, אני רוצה לשתות כוס קפה לפני כן, וכו'. אני רוצה להרים טלפון, שזה גם דבר יותר קטן, זה מתפרט ל- אני רוצה לחייג. מובן? כלומר, יש רצונות, הנגזרים מן הרצון הכללי. הרצון הפרטי הזה, אני רוצה להרים טלפון, אם אתה מוציא אותו מן ההקשר הכולל שלו, שהוא אני רוצה לבנות בית, הוא מקבל משמעות אחרת. זה שיש רצונות מתפרטים, זה ברור לך? יפה. הרצון הפרטי הספציפי, אתה יכול, נגיד, אני רוצה לשתות כוס קפה בשביל הפגישה עם מנהל הבנק, כדי שאני ערני, כשאני אבקש ממנו הלוואה, כדי לבנות את הבית. אז אם אתה יודע את כל הפרטים, אתה יודע ששתיית הכוס קפה היא חלק מן הרצון לבנות בית. אתה יכול להגיד משהו אחר. הבן אדם הזה מכור לקפה. והוא שותה קפה סתם ככה. כלומר, אתה יכול להבין את זה באופן אחד, להבין באופן אחר. כלומר, ברגע שאתה מוציא את הרצון מן ההקשר הכולל שלו, הוא עשוי לקבל משמעות אחרת. ומכאן המקום לאמירה במדרשים שיש מלאכים שחוטאים. איך מלאך יכול לחטוא? הכוונה שהוא מקבל ממד מסוים בלבד של התמונה הכללית, ועל פי זה הוא פועל. ולכן הוא חוטא לתמונה הכללית.
אבל כל התורה היא בעצם פאזלים קטנים של כל פעם איזשהו רצון פרטי קטן.
אז מה אתה רוצה להקשות בזה? מה הקושיה?
כי כשאתה לומד משהו, אז אתה לומד את הפרק הזה.
מה הקושיה?
אתה הולך להרחיד ימינה ושמאלה, קדימה.
אני עוד לא הבנתי על מה אתה מקשה.
לפי מה שמעתי בדברי הרב לכאורה, גם אם אתה רואה את הפרט הקטן, אתה חייב לראות את הפרט הכל, בכל מה שזה...
מי מה שאני חייב? אני לא חייב. עכשיו, המלאך... יוצא לפי זה שהמלאך הוא מהווה הנהגה אמצעית. בתור הנהגה אמצעית, הוא לא מתאים להנהגה של ארץ ישראל, שהיא הנהגה כללית. ולכן, בכניסה לארץ ישראל נמצאים המלאכים, אבל לא בפנים. או נגיד, זה מלאכים מסוג אחר. כן? והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, אומרים חז"ל, הסתלקו מלאכי ארץ ישראל, ירדו מלאכי חוצה לארץ.
איך
הנהגה
בארץ ישראל?
מה?
איך הנהגה בארץ ישראל? איך אותה דוגמה שהרב מביאה לבנות בניין
נצרות על בארץ ישראל? בארץ ישראל כל פרט מקבל ערך כללי. מחובר אוטומטית אל המגמה הכללית. אי אפשר לראות אותו בפני עצמו. עד רבה. בארץ ישראל כל פרט מופיע מתוך ההקשר הכללי שלו. יש מלאך ארץ ישראל, אבל זה מלאכים מסוג אחר. כאלה ידידותיים למשתמש. לא כזה עם חרב שלופה. מה זה המלאך בעקידת יצחק? אני מכיר את הפסוק, תודה. מה זה המלאך בעקידת יצחק? זה מלאך שבא על רקע טעות של אברהם אבינו. שהוא חשב שצריך לשחוט. אם אתה חושב שצריך לשחוט, אז מדבר איתך מלאך. בסדר? רק רגע, יש פה שתי שאלות באינטרנט, זה קדוש. בפתח גן עדן, לפי הפסוק, יש רק להט החרב המתהפכת. איפה המלאך? כן? כנראה שלא קראת את הפסוק בשלמותו. נכון? מה אומר הפסוק? וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת. אז אם כן, יש קרובים. שאלה הבאה, לא הבנתי ההקבלה בין ארץ ישראל לבין גן עדן. זה מאוד מצער. אני אמרתי, אם הכתוב בספר בראשית מספר לנו שבכניסה לגן עדן נמצאים מלאכים שלופי חרב, אם כך, וגם אם מספר את זה בכניסה לארץ ישראל, אז אני מבין, אני עושה אחד ועוד אחד, שכוונת הכתוב ללמדני, שארץ ישראל היא המקבילה בארץ לגן עדן בעולם העליון. מה כל כך מסובך בזה? הבנת את זה, אברהם? טוב. כן.
אותו מלאך שמשה רבנו לא רצה שילבד את בני ישראל במדבר, זה אותו מלאך שיהושע פגש אותו.
נכון.
אז איך זה מסתדר? אמרנו, זה מלאך מסוגים אחרים.
אין שום בעיה. אתה אומר, המלאך שמשה לא רצה, הוא המלאך שיהושע פגש. איפה יהושע פגש את המלאך?
בכניסה.
בכניסה, יפה.
כן, אבל כבר לא ללבות אותו. לא רק אמר לו, יאללה, מפה הדרך. אלא תגיד כן.
מה, לא הבנתי. המלאך שם אומר ליהושע, אולי תקבל אותי. רבך לא רצה, אולי תקבל אותי הפעם. בסדר? מי אמר לך שיהושע קיבל אותו? הלאה. פסוק למד בית, ויאמר אליו מלאך השם, על מה הקיטה את אתונך הזה שלוש רגלים? הנה אנוכי יסעתי לשטן, כי יערת דרך לנגדי, ותראני האתון ותת לפניי. זה שלוש רגלים, אולי נתתה מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי ואותה יחייתי. ויאמר בלעם אל מלאך השם, חטאתי. כי לא ידעתי כי אתה נמצא לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך אשובה לי, ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק, וישמע בלק. כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב, אשר על גבול ארנון, אשר בקצה הגבול. ויאמר בלק אל בלעם, הלו שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת, לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, עתה. היכול אוכל דבר מאומה, הדבר אשר ישים אלוהים בפי, אותו אדבר. אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים, מהי האי הבנה בדיאלוג ביניהם, נכון? זוכרים את זה? אבי, לא זוכר. אתה זוכר? טוב, אני רואה שצריך פה לעשות איזה חזרה קצרה. לא, לא, זה חשוב. טוב, עברה שנה מאז. בפרק כף ב' פרק כף ב' פסוק אתה אומר שדילגנו על פסוקים בכלל?
לא, שהוא קודם תחיל בפסוק כפה, אז אני
משאיר
שהתחלנו
דווקא נכון. טוב, טוב, פסוק, אני בפרק כף ב' פסוק י' ב' ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. אז מדוע אומר בלעם שהוא לא יבוא? כי השם לא נותן, נכון? ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק, ויאמרו, מעין בלעם, הלוך עמנו. למה? כי הוא רוצה כסף. זאת אומרת, הם לא מאמינים לו כשהוא אומר שמעין השם. אומרים, ודאי, אנחנו מכירים אותך, אתה בעצם רוצה כסף, רק אתה מלביש את זה. אתה אומר, מעין השם. אנחנו נגיד לבלק את האמת. שאתה ממען. מה התגובה של בלק? ויוסף עוד בלק, שלא אכסרים רבים ונכבדים מאלה. ויבוא אל בלעם, ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי יעשה. פסוק י' ח'. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי לעשות קטנה וגדולה. ומה אני אמרתי לכם, זה לא עניין של כסף, זה השם לא רוצה. פסוק י' ת' ואתה שבו נא בזה גם אתם הלילה וידעם היוסף השם דבר עמי, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. ואחרי הדבר אשר דבר, אליך אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב. נו, מה מבינים שרי מואב? שהכסף שכנע אותו. הרי הם לא חושבים שהשם שינה את דעתו. אז זה ברור, כמו שבפעם הראשונה הוא שיקר, גם עכשיו הוא משקר. בעצם הוא רוצה כסף.
אבל הוא לא דיבר.
הוא בא איתם.
הוא לא אמר שום דבר.
נכון, הוא לא אמר שום דבר. זאת אומרת שבלק וגם שריו משוכנעים שמה שמעניין את בלעם זה הכסף. בסדר? עכשיו בואו תחזרו לפרק זה כבר דיברנו בשיעור הקודם, פרק כף ב' פסוק למד זין. ויאמר בלק אל בלעם, הלא שלוח שהלכתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי בפעם הראשונה? האומנם לא אוכל כבדך? אני אתן לך כסף. ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה יכול אוכל לדבר מומה, הדבר אשר עשים אלוהים בפי אותו אדבר. איך מפרש בלק את האמירה הזאת? פרזה, איזה מין בלוף כזה שעושה בלעם כדי אולי להעלות את המחיר. ברור? תסתכלו בבקשה בפרק אני שמתי לב שאתה מצביע. בפרק כף דלת, פסוק יוד. ויחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ואומר בלק אל בלעם, לקוב או יווי קראתיך, והנה ברכת ברך, זה שלוש רגלים, שלוש פעמים, ואתה ברך לך על מקומך, אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך השם מכבוד. ואומר בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אליי, דיברתי לאמור, אם תן לי בלק מלואו ביתו, כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות טובה או רע מליבי אשר ידבר השם אותו ידבר. זאת הפעם הראשונה שבלק שומע את האמת. מובן? טוב, עכשיו יש פה שתי שאלות, אחר כך נתייחס לשאלתך. יצחק שואל, מעניין, הראשון היה אברהם, השני יצחק, השלישי יעקב. אני חושד שזה אותו שואל. בארץ ישראל יש לפרטים ערך כללי. האם לדוגמה, שכר מצוות צדקה בארץ ישראל גדול משכר מצוות צדקה בחוץ לארץ? כי זה עוזר למטרה הכללית של תקומת עם ישראל בארצו. כן. צדקה בחוץ לארץ זה משהו פרטי. יש יהודי מסכן, אין לו מה לאכול, אתה נותן לו כסף.
לא, זה צריך להיות
מעל,
זה לא חייב להיות
בית. אני מסביר לך. צדקה בחוץ לארץ, יש יהודי מסכן, אין לו מה לאכול, אתה נותן לו כסף. בארץ ישראל, מה? אמרתי שבחוץ לארץ אין עניין להקיים מצוות צדקה? אני שואל אם אני אמרתי את זה. לא, לא אמרתי את זה. עכשיו, בארץ ישראל, כשאתה נותן צדקה, זה חלק מן המערך הכללי של התקומה הלאומית של עם ישראל. ברור שזה יותר גדול. למה ריבונו של עולם צריך את כל הסיבוב הזה דרך בלק ובלעם? למה לא לברך ישירות את עם ישראל, ובין השאר להוסיף גם ברכה, ברכת הגנה נגד כללות? זה שאלה יפה. למה בעצם היה צריך לעבור דרך בלעם? מה התשובה? למה צריך שהגויים יברכו אותנו? אומר המהר"ל מפראג, בנצח ישראל, העד חייב להיות חיצוני. אין עדות אם אני מעורב בדבר. לכן, כדי לברר מי זה עם ישראל, היה צריך מישהו מבחוץ. בבקשה, עכשיו מה שאלתך, אדוני? איך ברור לי שכבוד זה כסף? פשוט מאוד. כי הרי מה עונה, כשבלק אומר, אמרתי כבד אכבדך, מה עונה בלעם? אמרתי גם למלאכיך אשר שלחת אליי, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. כן.
רב אמר שבלעם אומר לבלק שהשם מענה לי מתנתר, אז הוא אמר זה פרזה, אז אולי גם בהתחלה, הוא גם היה חושב,
אולי מאמין לו
גם. כלומר, עכשיו זה פעם
ראשונה
שהוא קיבל את
ה... נכון, עכשיו הוא מבין. הוא לא יודע שזה מה שבלעם ענה. מהשליחים שלו הוא רק שמע שבלעם לא רוצה לבוא.
אולי לא מתייחס, בלעם גם היה אומר.
בלעם קצת מבין יותר מהשרים שלו. טוב, כן. כן, זה ברור שזה בלעם שמפרש כבוד במובן של כסף. יכול שבלק יש לו רעיונות אחרים, אבל אני אתן לך אות משמר הכבוד, כל מיני קשקושים כאלה. אבל בלעם יודע מה שווה באמת, להביא כסף. כן. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו לגופו של עניין. פרק כף ב', פסוק למד ת'. וילך בלעם עם בלק. ויבואו קריית חוצות, ויזבח בלק בקר וצון, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר, ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בעל, ויר משם קצה העם. איפה זה במות בעל? אני לא יודע. אבל דבר אחד ברור, שזה מקום גבוה. זה מקום גבוה. כלומר, יש במבט של בלעם מימד של גובה. נכון? כן או לא? הוא רואה את הדברים מגבוה. אם הוא היה רואה את הדברים לא מגבוה, היה רואה את הדברים מלמטה. מה הוא היה רואה אם הוא היה רואה את העם מקרוב? היה רואה את כל הצרות. היה רואה כמה שהעם הזה יש לו פגמים. ואז יכול להיות שגם הוא לא היה מברך. כשאתה רואה את הדברים מגבוה, אז אתה רואה את התמונה הכללית, ואז אתה יכול לברך. איך אומר הרב קוק? לא, לא. כי כדי לראות מהי אומה, אתה צריך לראות את כללותה. אומר הרב קוק בספר אורות. בחלק הנקרא אורות ישראל. בעמוד. כן, בעמוד. קוף משהו. רק רגע. לא להלחיץ אותי, בבקשה. זה לא, אולי לא בזה. למה אני לא מוצא? רגע. אנחנו נעשה ניסיון אחרון. מיד מצל עמוד קוף ממתת. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. מה, בגלל שאתה אוהב ישראל לא תשים לב למה שראו לביקורת? אתה שם לב. אהבתנו הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. מה הוא רוצה להגיד? דווקא כשזה כולך, אם אני רואה חלק ממך, אז יש מום. אבל אם אני רואה את כולך, כולך יפה רעייתי. כלומר, גם המום הזה, הם מצטרפים לתמונה כוללת שאין בה מום. האם ראיתם אי פעם תמונה אימפרסיוניסטית? כן? בדיוק. אם אתה רואה תמונה אימפרסיוניסטית מקרוב, אז מה אתה רואה? אתה רואה נקודות, כתמים, כתם שחור, כתם כתום, כתם ירוק, כתם כחול, כתם שחור, כתם אפור, כתם כחול, כתם ירוק. זה תמונה הזה? מה אומרים לך? עמוד מרחוק. משהו. נכון? זה מה שעושה תמונה אימפרסיוניסטית, זה בדיוק מה שקורה לבלעם. הוא צריך לעלות למקום גבוה. אם הוא ירד למטה, הוא לא יוכל לברך. אם הוא עולה למעלה, הוא רואה את הכללות. כן, בבקשה. נכון.
אז
אתה אומר שאיך יכול להיות שמסתמכים על עדותו של בלעם? הרי בלעם איננו עד כלל וכלל, אלא הוא מכונה שהכניסו לה מילים, נכון? תשובה, לא נכון. המציאות הכריחה אותו לומר את המילים האלה. הוא רצה לקלל, אבל כשהוא רואה את המציאות הוא לא יכול להתכחש אליה. הוא ראה את העם, הוא ראה את העם כפי שהוא באמת. אז מה שהוא ראה גרם לו לומר את המילים האלה. אז הוא מזדהה עם מה שהוא אומר.
אז המראה הוא היה משהו רוחני, זה לא היה משהו פיזי שהוא ראה.
זה מראה פיזי ולכן גם רוחני. כלומר אין הבחנה בנבואה בין מראות פיזיים למראות רוחניים. מה שאתה רואה במציאות, למשל כשאתה רואה את הפנים של מישהו, אתה רואה משהו פיזי או משהו רוחני? זה שניהם, נכון? יפה. כי הפנים הם ההבעה של הנפש. אז זאת דבר, כשהוא ראה את מחנה ישראל, הוא ראה מה זה עם ישראל. כמו שרואים פנים.
למה מה שהקדוש ברוך הוא שם בפיו?
זה נקרא שם בפיו. כן.
נקודת ההתחלה של הרב שם זה אנו. זאת אומרת, זה עם ישראל, זה רואה את זה ככה. זה ככה בעוד מימות העולם, זה לא בטוח. כשאומות העולם מסתכלים על עם ישראל מכאן מרחוק, אז אפילו מקרוב הם לא רואים שום מימות.
לא הבנתי.
הרב באורות אומר שאנו,
אנו זה אנחנו, כן, אהבתנו לעומתנו, כן.
אז אנחנו מסתכלים את זה ככה, בגלל שאנחנו חלק מעם ישראל.
אז הרב מחדש, גם בלעם ככה. לא בגלל שאנחנו חלק מעם ישראל, זה בדיוק העניין. גם אחרי הביקורת היותר חופשית, אמרנו זה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר. אחר כך אתה מסתכל על כללות המומים, הוא אומר איזה תמונה יפה. זה משהו אובייקטיבי. היה פעם איזה יהודי אחד שאמר, הרב קוק היה אדם גדול, אבל אהבת ישראל שלו העבירה אותו על דעתו. סיפרו את זה לרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה דפק על השולחן בכל כוחו, ואמר, אבא זצ"ל, לא הייתה לו אהבת ישראל. אחרי שכולם נדהמו, הוא אמר, היה לו עומק הבנה בעצמיות מהותם של ישראל.
ולכן
כתב שכתב. זה לא רגשנות, כן, הוא כזה יהודי רגשן, הוא רואה יהודי, רוצה לחבק אותו, שזה גם דבר טוב, אבל זה לא מה שמדריך את הרב, כן. מה מונע מבלעם להצטרף לעם ישראל? מה התשובה? לא, הקנאה. היה אדם כזה, סיפרתי, לפני 120 שנה בערך, 130 שנה, היה אדם כזה בגרמניה, ניטשה. הוא העריץ את עם ישראל, ולכן גם שנא אותם. זה בדיוק בלעם. כן? בלעם וניטשה, אותו כיוון. כן.
בהמשך הנבואה של...
פרידריך ניטשה.
בהמשך הנבואה של בלעם, כתוב, הוא אומר, מה טובו עליך יעקב משנתך עשר סולנט?
הוא ראה את פתחיהם מגבוה. עכשיו, כן. עם הציור האימפרסיוניסטי. נכון. מה שצריך לתקן זה המבט. צריך לתקן את המבט. ברגע שאתה מתקן את המבט, הכל מתעלה.
זאת אומרת, גם את השלילה או מה שאומרים שלילי, אבל אומרת, ככה צריך להיות.
נכון. זה מסוכן, נכון, מה שאני אומר. אבל אני מלומד בדרך הזאת. כן, טוב. איפה היינו?
איך יודעים מתי להיות כללי, מתי להיות פרטי?
מתי להיות כללי, מתי להיות פרטי. לא יודע. טוב, למה שאני אתן לך דוגמה. חודש אלול. מה אנחנו עושים בחודש אלול? פרטי, נכון? סליחות, תקיעת שופר, תשובה. אלול, צועקים בישיבס. נכון? אז במה אדם עוסק? לפרט. ראש השנה, במה אדם עוסק? כלל. בצמלוך וכו'. אסור להתוודות בראש השנה. יום כיפור מה אדם עוסק? לא נכון, כלל ופרט. הוא מחבר את ההכרות. זה דוגמה. אז איפה היינו? כן, הבמות בעל. וירא משם קצה העם. הוא לא ראה את כל העם. מה המטרה של בלק מזה שהוא מעלה את בלעם לראות רק את הקצה? כי אם יש תמונה חלקית, יש יותר סיכוי לכללה. כן, הוא רוצה לראות את הצד הפגום, אתה רוצה לקלל. אם בלעם יכול גם לקלל בבית, בשביל מה הוא צריך לבוא? כי הוא צריך לראות. כן, כדי להגיד מהי נקודת החולשה בזהות של עם ישראל. פרק כ"ג פסוק א', ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעז בלק אשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח. ויאמר בלעם לבלק, התייצב על עולתך ואליך, אולי יקרא השם נקראתי, ודבר מה יראני והגדתי לך. וילך שפי, ויקר אלוהים אל בלעם. מה זה ויקר, או יקרא אלוהים? מה זה? מה זה ויקר? לשון מקרה, מקרה. כלומר, השייכות של בלעם אל הנבואה היא שייכות מקרית. הוא לא בפנים, הוא בחוץ. הוא בא בשם הרוחניות של אומות העולם. אומות העולם, בהגדרה, הם בחוץ. ישראל, בפנים. כן. המספר שבעה הוא מספר שמי. שמי. שמי, מה הבעיה? אתה לא מבין פירוש המילה שמי? של בני שם. אצל בני שם מקובל המספר שבע כמספר בעל משמעות. אצל המצרים למשל, המספר חמש היה המספר המשמעותי. שים לב שכשמשל יוסף רוצה לכבד את בנימין, הוא נותן לו חמש חליפות שמלות. נכון? כלומר, פועל בסגנון מצרי. ויקר אלוהים אל בלעם, ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי ועל פר ועיל במזבח, וישם השם, השם דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר, וישוב אליו. והנה ניצב על עולתו וכל שרי מואב, וישא משלו ויאמר. עכשיו, מה בעצם המקום שבו בלעם עומד? במות בעל. זה המקום הגבוה. מה אפשר לראות שם? קצה העם. איזה קצה של העם אפשר לראות? הוא יכול לראות שם את ראשית האומה. מי הם ראשית האומה? אברהם, יצחק ויעקב. נכון? כלומר, הוא עכשיו בוחן את עם ישראל מצד ראשיתם. מה? במות זה גם מקום שהוא באופן פיזי גבוה. הוא רואה את האומה, כיוון שהוא במקום גבוה, הוא גם יכול לעמוד על השורש הרוחני של האומה. למה אתה קורא לזה כוח תומה? זה כשפים? זה קורבנות. במות בעל זה המקום. למי הוא מקריב את הקורבנות האלה? לאלוהי ישראל. זה כוחות טומאה, כי מבחינתנו זה טמא, כי זה בחוץ. מבחינתם זה טהור. אני רוצה פה להסביר משהו. לגבי מושג כוחות טומאה ודברים כאלה. במסכת, קודם כל בספר בראשית כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. איפה זה קדמה אל ארץ קדם? מה זה קדמה? מזרחה. מה זה ארץ קדם? מזרחה, נכון? אז מה הוא שלח אותם? מזרחה, מזרחה?
למזרח הרחוק.
למזרח הרחוק. אם כן, יש איזושהי השפעה רוחנית של אברהם על המזרח הרחוק. מהו וזה נקרא בתורה בשם מתנות, נכון? כן. מה הן המתנות האלה? אומר התלמוד במסכת סנהדרין, מלמד שמסר להם שם טומאה. עכשיו, אני לא מבין, אברהם הוא אדם טוב? נחמד? כן או לא? מה? נכון, נחמד, נכון? שאלה, למה שהוא ייתן דבר טמא לילדים שלו? תודה רבה, מה אתה נותן להתמודדויות? אל תביאנו לידי ניסיון. אבל הוא נתן את זה לילדים שלו אחרים, לא ליצחק. וישלכם מעל יצחק בנו, בעודנו חי כן מעל ארץ קדם. אז מה פתאום אברהם, שהוא אדם טוב, מעניק דברים טמאים לילדיו? עד כאן, מבינת השאלה? כן? לא מתאים לאדם הטוב הזה.
מי אפשר לתתר אותם כרגע, לפחות להשיג אותם בארץ ישראל?
אתה אומר, טוב, אם בינתיים אי אפשר לבטל את הכוחות האלה, אז שזה יהיה שם. יש בזה משהו. אבל אף על פי כן, אתה לא יכול לקרוא זה מתנות, זה מתנה מורעלת לכאורה.
שעבורם זה מתנות.
יפה, אתה רואה, אתה מגיע מעצמך לתשובה. להם זה טהור, לנו זה טמא. למה? כי להם זה מתאים ולנו זה לא מתאים. ואני אסביר למה להם זה מתאים ולמה לנו זה לא מתאים. כי מה הוא מסר להם? שם טומאה. מה זה שם? שם זה מילה. כן? יש מילים, כל מיני שמות. אומר להם אברהם, תשתמשו בשמות האלה, תשיגו השגות רוחניות. קוראים לזה טכניקה של המגע עם העולם הרוחני. אתם שמעתם על טכניקה של מגע עם העולם הרוחני על ידי אמירת שמות? איך קוראים לזה?
מנטרה.
מנטרה, נכון? אז אברהם מוסר להם את המנטרה. מה רע בשימוש במנטרה?
אתה רוצה
להיקרא. מה רע בזה? לא, מה שרע בזה זה שזה לא מוסרי, זה טכני. המגע של אומות העולם עם העולם הרוחני עובר דרך ידיעה טכנית. אם אתה מכיר את הטכניקה של המפגש עם העולם הרוחני, אתה תגיע. בישראל, במה תלויה הפגישה שלך עם הרוח? במוסריות. ברור, ולכן לנו זה טמא, להם זה טהור, כי זה האופן שבו הם מכירים את העולם הרוחני. שאלה, לפי זה, מה יותר קל להיות, נביא גוי או נביא יהודי? לפי זה נביא גוי יותר קל, כי פשוט אתה צריך לפעול לפי הטכניקה, אתה מגיע. בישראל יכול להיות שאתה ראוי ואף על פי כן הוא מקבל, כי זה בחינה מוסרית. כן, ברור, זה מובן יותר? כן, טוב. אם אתה מתכוון ברצינות במנטרה, זה הרבה מעבר לטכני. אלא מה זה? מוסרי או רוחני? מוסרי. מה מוסרי במנטרה?
אם במנטרה יש מסר.
אבל במנטרה אין מסר. זה בדיוק העניין. ההתמקדות היא בממד הטכני של המנטרה.
איך אומרים את זה?
לא, זה מפגש עם עולם. לא, המנטרה היא מפגש עם עולם ללא דיבור. יש שם אור, אין שם קול. עכשיו אתה יודע, יש אורות. כן, מה הם קוראים שם? הערה קוראים לזה. אבל איפה הדיבור? אם אין דיבור, אין מוסר. מובן? טוב. מה זאת אומרת? להיות גם מוסרי וגם להשתמש במנטרה. תלוי מה נקודת המוצא. למשל, שמו של מישהו, השם יכול להיות האישיות, השם יכול להיות דווקא מה שמכסה על האישיות שלו. למשל, אני קורא למישהו איציק. אז איציק, אם אני מכיר את אותו אדם, כשאני אומר את המילה איציק, זה מלא משמעות עבורי. כל האישיות שלו גנוזה במילה הזאת. אם אני לא מכיר אותו, אז אני פקיד ממשלתי, שמך איציק. איך מקלידים את זה? א', י', צדיק, י', קוף, אנטר, נקסט. ברור? כלומר, זה שתי גישות שונות לאותה המילה. כן.
מה פירוש שמואל ואברהם
הם
שמות?
השמו של הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר לגמרי. כשאנחנו קוראים בשמו, אנחנו קוראים בשמו דרך המוסר. כי אצלנו המילה שם פירושה מטרה. כמו שאתה אומר, לשם מה? זה משהו אחר לגמרי. כן? הסגבי הוא כי ידע שמי, דרך השם אני יודע מי הוא. כן. תקיעה בשופר, הקרבת קורבנות, מה עוד? חצוצרות? האם זאת לא טכניקה? עד כאן שאלתך. תשובה, למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם? סבתי חלב מרעים ועוד אלים, ודם אלים ועתודים לא חפצתי. בסדר? הירצה השם באלפי אלים? ברבבות נחל לשמן? האתן בחורי פשעי? פרי בתני חטאת נפשי, הגיד לך האדם מה טוב, ומה השם אלוהיך דורש מעמך? כי אם עשות חסד, כי אם עשות משפט ועבד חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. כלומר, כל הדברים האלה הם חסרי משמעות ברגע שאין מאחוריהם תוכן מוסרי. כך אמרו הנביאים. עולותיכם ספו על זבחיכם, כי לא ציוויתי את אבותיכם, ביום הוציא אותם מארץ מצרים, על דבר עולה וזבח. כן. כן.
טכניקה
מסוימת, על פי רוח ההלכה, כשמדבר שם רוח השר, רוח ההלכה,
זה
מדבר שאני
רוצה לבנות את עצמו על ידי ההלכה, אז גם אנחנו במובן מסוים, על ידי טכניקה אנחנו מגיעים
להשגה. הלכה ללא השגה היא כלי ריק. כן? זה קרבתי, רתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. יהודה שואל, שימו לב, לכן היה אברהם, יצחק, יעקב, גנו ליהודה, יהודה ונלי. כבד אכבדך, בלעם יודע מה חשוב באמת. במקום אחד הרב אמר שכסף הכל דמיונות, ובמקום אחר מי שיש לו הכסף יש לו הכוח, אפשר לבאר. טוב, ממש אמרתי שבלעם אומר יודע מה חשוב באמת, הכוונה בעיניו, לא בעינינו, הכסף באמת לא חשוב. יוסי, כן, יהודה ויוסף, רשי לומד, כן, עוד מעט נגיע לכל האושפיזים, כן, עוד מעט דוד, אתם תראו שם, משה, אהרון, כולם. רשי לומד מוילכו שני נעריו איתי, הוא כותב איתי, אני קורא מה שכתוב, רשי לומד מוילכו שני נעריו איתי, שיש צורך לאדם חשוב ללכת עם שני מלווים. מדוע לא לומדים זאת מויחבוש אברהם וילך עם שני נעריו? לא יודע. השואל קורא לעצמו צופה, וואו, נקטע הרצף. אם להתנבא, מה? מה אתה אומר? עניתי, שאני לא יודע. אם להתנבא זה לראות המציאות, אז בהיעדר נבואה בימינו, תפיסת המציאות ששלנו מוטעת לחלוטין. אז מה אנחנו רואים וחווים? אנחנו רואים וחווים טעות. נכון? באמת זה נכון. בלי נבואה, אנחנו רואים את המציאות שלנו בצורה עקומה לגמרי. מה עושים פה בשיעור? אנחנו לומדים תורה. התורה מקורה בנבואה. לכן אנחנו משתדלים על ידי התורה לשחזר את המבט של הנבואה. שנאמר, כי עין בעין יראו. ושוב השם ציון, כלומר, המסביר הרב ציודה קוק צריך לכוון את העין האנושית שתהיה כעין האלוהית. בסדר? כדי לראות את המציאות ששלנו בצורה נכונה. למה אמרתי ששלנו? כי ככה הוא כתב. אני מכבד את מה שאנשים כותבים. טוב, כן.
הרב אמר שבילם רוצה לברר את ראשית האומה.
נכון.
לכאורה כבר מה שרבינו עשה את זה במצרים, שהוא שם הכות הראשונות.
נכון.
למה בילם יודע את זה טוב טוב?
בילם יודע את זה טוב טוב. נכון. לכאורה, אני שואל שאלה יפה. בשביל מה צריך כל הבירור הזה של מה זה עם ישראל? זה יתברר במכות מצרים. תשובה, אבל בינתיים היו 40 שנות מדבר לא מתוכננות. אז יש הזדמנות להתחרות על הגורל של ישראל. לפני שהם עומדים להיכנס למשפחת העמים, לחזור אל הפוליטיקה העולמית, זה הרגע למנוע את זה. כמו בלעם, זה כמו לבן, אביו של בלעם, שרדף אחרי יעקב כדי למנוע ממנו את הופעתו בהיסטוריה. פסוק ז', וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהר הרי קדם. כלומר, מה הוא עושה? הוא רוצה להחזיר אותי לימי קדם. מה היה בימי קדם? היה ניסיון של לבן ברגע האחרון למנוע את הלידה של האומה הישראלית. אז בלק ביקש ממני לחזור על אותו סיפור. מן ארם ינחני בלק, מהר הרי קדם. למה זה משלו ולא דברו? תראה את הסגנון. אתה לא יכול לקרוא לזה דיבור. זה משהו יותר נעלה.
אבל משל לכאורה משהו שצריך להיות
נמשל. לא, משל זה לא דבר שיש לו נמשל. משל זה שירה, שפה פיוטית. וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהרי קדם. לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. מה פירוש ארה? לקלל. למה ארה זה לקלל? למה ארור זה לקלל? יש לכם פועל דומה? מה זה לארות? לכתוב תאנים, נכון? ראיתם פעם איך כותבים תאנים? אחת אחת. אחת אחת. פה זאת מוכנה, זה לא. כשאדם עורה עץ תאנה, בסוף העץ נראה מסכן. נכון? זה קרא ארה לי יעקב, לדלל אותו. לך זועמה ישראל. מה יקוב? לא כבועל. ומה יזעום? לא זעם השם. אי אפשר. למה? כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. מי הם ראש צורים? מי הן גבעות? אמרו חז"ל, ראש צורים אלו האבות, ומגבעות אלו האימהות. האם זה אומר שבלק, שבלעם באותה שעה חשב על אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה? לא, אלא הוא עמד על השורש של האומה. אנחנו יודעים ששורש האומה זה האבות והאימהות. לכן הדרשה הזאת ראויה. מצד שורשם של ישראל אי אפשר לקללם. אגב, אם הוא רואה את ישראל מצד התחלתם, מה האפשרויות האחרות? מצד אחריתם או מצד אמצעם. כלומר, כל דבר אתה יכול לבונן בו מצד התחלתו, מצד סופו או מצד אמצעו. אז במשל הראשון של בלעם הוא מתבונן מצד ההתחלה. אחר כך הוא יתבונן מצד האמצע, ואחר כך הוא יתמודד, הוא יתבונן מצד הסוף. נכון. שלושה אופני התבוננות.
אבל הוא אומר מקודם מן ארם, ינחני בלק מלך מואב מרקש לך ארה לי יעקב. זאת אומרת, הוא אומר מהשורש, מאותו שורש אני בא לקבל.
ומה הוא רואה? שזה לא עובד. כן? הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה פירוש יתחשב? מתייחס, כמו בעברית מודרנית. כלומר, אתה אומר שבלעם דיבר בעברית תל אביבית, וכשהוא אומר לא מתחשב, הכוונה לא אכפת לי. לא סופר אותך, נכון? זו ודאי לא המשמעות. וכי לעם ישראל לא אכפת מהגויים? הרי נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז מה זה לא יתחשב? לא נספר בחשבון. הוא לא עולה בחשבון של האומות. עכשיו, למה הוא לא עולה בחשבון של האומות? זה דבר שצריך בירור. אבל לא נוכל לעשות זאת עכשיו, כיוון שהשיעור הגיע לקיצו. ונצטרך להמשיך את זה בשיעור הבא, בעזרת השם. שלום.